שלום, אנחנו בפרשת השבוע, פרשת נשוא, איתנו הרב לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך אורי שבתאי.
שלום גילה.
ופרשת נשוא עמוסה בפרטים, ביניהם מאוד מאוד מעניינים, ניגש לתקציר הפרשה ונעמיק בהם. כן, בפרשת נשוא נמשכות ההכנות ליציאת בני ישראל למסע מהר סיני אל ארץ ישראל, והכל מתרכז סביב המשכן, המקדש הנייד של עם ישראל. המפקד בשבט לוי נמשך, מתוארות חלוקות תפקידים בין משפחות לוי, קהת, גרשון, מררי. הבורא מצווה לשלוח מחוץ למחנה את האנשים הטמאים, כהכנה לחנוכת המשכן. ובהמשך מסופר על מקרים שונים שבהם זקוק העם לעזרת הכהנים והמשכן. המקרים קשורים למעשים כגון אשם גזלות, אדם שנשבע בשם השם לשקר צריך להקריב קורבן. פרשת סוטה, מדובר על אישה שחשודה בניאוף ומובטת לכהן, ומקרים שקשורים גם לדברים חיוביים, פרשת הנזיר, פירוט החוקים שמקבל על עצמו אדם שנודר נדר להיות נזיר. בהמשך מסופר על ברכת הכהנים, הברכה שהכהנים מברכים בה את העם, ובסוף הפרשה על מתנות הנשיאים, חגיגה גדולה, חנוכת המשכן. ההכנות הגיעו לסיומן, ובפרשה הבאה יוצאים כבר בדרך ממש לארץ ישראל. בן הרב לייטמן, רגע אחרון לפני היציאה, מה זה אומר?
זה אומר שעכשיו אדם קיבל כוחות, רצונות וידיעה הראשונים איך לצאת למלחמה עם הטבע שלו. האגואיסטית. ומהמצרים, שבזה היו הרצונות שלו נמצאים, להגיע למצב שנקראים ארץ ישראל. מקצה לקצה. התהליך המעבר הזה נקרא מדבר. בתחילת המדבר הוא מקבל את התורה, שמממש אותה חלקית תהליך. מה זה נקרא תהליך? הוא עובר את המדבר, זה נקרא שהוא מתקן את עצמו להיות הראוי המוכן לעבודה עם הרצונות שלו, שנקרא ארץ ישראל, שכבר כל הרצונות שלו מהאגואיסטים שנקראים מצרים הוא מעלה אותם עכשיו לדרגת המדבר, מנטרל אותם מהאגו כל פעם יותר ויותר ויותר, ועבודה היא מאוד קשה, כי הוא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הוא צריך כל פעם להתמודד עם הרצונות יותר גדולים, עם כל מיני מכשולים יותר גדולים, וכך מתקדם. ובדרך ודאי יש לו הרבה בעיות. אז הוא צריך לצאת לדרך בקבלת כמה תנאים, שיודע שאם הוא הולך לקבל לעצמו להיות האגואיסט, הוא לא מגיע לחיבור עם האחרים, הוא לא מגיע להיות חלק מהעם ישראל. אז האדם הזה הוא פשוט לא נמצא בכלל. זה נקרא נגיד סוטה, כן? זאת אומרת רצון לקבל שקיבל לעצמו במקום להיות להשפיע. זה הסוטה. על הגנב, נגיד, כן? גזלן. וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן, עוד לא, אבל יהיו עוד פירוט החוקים. כל פעם אנחנו רואים בכל פרשה ופרשה, יש חלקים שכאילו הם חוזרים. ושוב הבורא כאילו חוזר ואומר לעם ישראל, אתם צריכים את זה ואת זה ואת זה. כמו שאמר לפני כאילו כמה פרשיות, אז בשביל מה עוד פעם? זה לא כך. זה נשמע לנו שזה אותו דבר, אבל בכל דרגה ודרגה שהם מתקדמים מהמצרים לקראת ארץ ישראל, זה כל פעם דרגות האחרות של הרצון. יותר ויותר ויותר גדולות, גרועות, חזקות, קשות לתיקון. ולכן זה לא חזרה. אתה רואה עולם חדש, כמו שיום-יום. מה משתנה לך מהיום למחר? אלא משתנה מפני שאתה התחדשת גם כן. ולכן, כך אנחנו רואים את הפרשה הזאת, שאיך אנחנו עוברים את המדבר. בתנאים ההכרחיים כרגע, שכל פעם אחר כך הם עוד יבוא עליהם תוספות. אז קודם כל, העיקר זה המשכן. כי שם זה הפיקוד, בוא נגיד ככה. שאדם בונה את המרכז של העם, של העולם, של עצמו, של הבורא, הכל מרכז את זה בנקודה אחת. מצד הבורא אין עוד מלבדו, והוא הכל פועל על כל המציאות. מצד האדם הוא צריך להרגיש את עצמו הנכלל באותה נקודה. מצד כל האנושות ובכלל כל המציאות, גם כן הכל נמצא כאן. אם אדם מרכז את הדברים האלה יחד, אז מיד האגו שלו גודל, נפתח עוד קצת יותר, זה נקרא שעשה צעד במדבר, ומיד הוא מרגיש את עצמו הנופל מהייחוד הזה, ומיד שוב צריך לחדש אותו. וכאן באה התורה. זאת אומרת, הוא זקוק למאור שהביא לו כוח הייחוד, חיבור. וכך מתקדם. זאת אומרת, כל ההתקדמות שלנו היא בזה שכל פעם מתגלים פירוטים יותר גדולים, הרחקה, זה הרצון שלי כגנב, וזה כגזלן, וזה כסוטה, וזה כעוד איזה עבריין מאיזה סוג וכן הלאה. ואני כל פעם צריך, אחרי שאני מגלה זה לתקן, עד שמתקנים את כולם מגיעים לארץ ישראל. זה בעצם התהליך. עכשיו, כל החוקים הם בעצם מתרכזים לשניים: אחד, לעבוד בלהשפיע, ואחת לעבוד ונגד לקבל. אז זאת אומרת, יש לי איסור קודם כל, אם אני רוצה להתחבר לרוחניות, לעבוד עם האגו שלי, להתעלות ולהתאחד עם כולם. לכן התנאי הראשון, אם אתם רוצים לצאת באמת מהמצרים ולהתקדם לארץ ישראל, זה התהליך שאנחנו צריכים לעבור בחיבור בינינו. זה כל המעמד הר סיני, להיות כאיש אחד בלב אחד, לקבל חוק הערבות על עצמם וכן הלאה. וזה בינתיים להתעלות מעל האגו, לקראת החיבור, ואחר כך כל התהליך שמתגלה פעם אחר פעם בכל ה-40 שנות המדבר.
ככה אז נעמיק בתהליך הזה בשלב הבא שלנו בשאלות ובתשובות. עניין מעניין בפרשה פה שלא נגענו בו עד עכשיו, אולי כדאי להרחיב אותו, זה עניין הנזיר. בעצם אנחנו יודעים שנזירות זה לא דבר שאהוד, ורק קצת מוזר.
בעצם האסור כביכול.
אסור, וכביכול זה דווקא נשמע טוב. אתה לא עוד מתעסק בדברים מסוימים, מתעסק רק במשהו, מטפל בו, ואז משם צורך. מה רע בנזירות?
אבל אם אתה מסתכל על האדם שכל כל המטרה שלו זה לתקן עולם במלכות שדי, מה שנקרא שדי, לא, ברצון כזה, אז יש בזה בעצם שני דברים ולא חצי: שאני מתקן את עצמי מהצורה האגואיסטית עד הדרגה שאני לא משתמש באגו שלי, לא להשתמש באגו שלי, זה נקרא לא לעשות רע לאחרים. אל תעשה לחברך מה
שסנוע עליך.
בסדר, הגעתי לזה. האם זה מספיק? הלאה, יש דרגה, ואהבת לרעך כמוך. שני שלבים. ממלכות אנחנו מגיעים לדרגת הבינה. זה נקרא תשובה מהירה, חפץ חסד. אל תעשה לחברך מה שסנוע עליך, כמו שהילל אמר. בזה אנחנו מגיעים לדרגת הבינה, זה תשובה מהירה ומאות, ובזה אנחנו מקיימים רק חלק מהתרי"ג מצוות. כן? רק רמ"ח איברים, מה שנקרא. רמ"ח רצונות מתקנים כדי לא להזיק לזולת. ואחר כך יש לנו עוד שסע מצוות, היינו שסע רצונות, שבהם אני יכול לעשות טובה לזולות, אבל זה לא. עד כה. לכן הנזיר לא מושך לעצמו, לא משתמש ברצון לקבל שלו בצורה המועילה, ואז יוצא שבזה העבודה היא לא גמורה. אבל היא גם כן צריכה להיות, גם זה צריך להיות. ולכן צריך להביא קורבן. מי שלא עוסק ביתר העבודות, הוא צריך להביא קורבן. זאת אומרת, על ידי מה הוא יתקרב לבורא, אם לא מבצע כל הפעולות? כי לקבל על מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת האור החוכמה, שזה כנגד הענבים ויין, זה סמל לזה, כן? אז כביכול מונע את עצמו מתיקון הכללי. לכן נקרא נזיר, כן?
נזר יוצא.
כן, כן יוצא. כן. ולכן, אבל הדברים האלה, גם הם צריכים להיות בכלי הכללי המתוקן.
זאת אומרת, יש לזה מקום, אבל עם מגבלות. כן. רק בתנאי שיביא קורבן.
כן. אנחנו רואים שמשפחת לוי, יש, בתוך משפחת לוי יש עוד חלוקה של...
שלושה.
קהת, גרשו... כן, מה זה החלוקה הזאת? מי אלה המשפחות הנוספות בתוך לוי? קהת, גרשו...
זה לא משפחות הנוספות. בשבט לוי יש שלושה חלקים. אוקיי. כן? כי זה ה... לוויים הם ככה מחולקים, זה ימין שמאל ואמצע, כל חלק או כל איבר בוא נגיד בנשמה המתוקן כולל בתוכו ג' קווים, ולכן גם לוויים מחולקים לג' קווים,
והשאר השבטים כאילו לא מתוקנים.
גם כן מחולקים, לא, 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 גם מחולקים, רק בדרגות יותר גבוהות. יש לך חב"ד, חגת, נהי. בכל אחד יש שלושה, כן, רמות. בכל אחד אתה יש לך ארבע חלקים, שלושה כפול ארבע, 12, 12 שבטים. כן? זאת אומרת, י' כי ו' כי יש לך, וכל אחד משלושה קווים, מג' קווים, אז יש לך 12 סך הכל שבטים. עכשיו, כל שבט, כאילו, או כל, יש רמה איפה שהם נמצאים, כן, כל השבטים. הרמות האלה, י' כי ו' כי איפה שהם נמצאים, הם גם כן, בתורה זה מובא כאילו באיזה כיווני העולם, כן, דרום, צפון, מזרח, מערב, הם נמצאים, וכן הלאה. אבל ודאי שקיעת זה אלו שמטפלים ממש בקודש קודשים במשכן. שם זה המרכז.
יש עוד נושא קטן שלא נגענו בו, נקרא אולי ציטוט מספר הזוהר, ואז נשאל לזה שאלה, זה ברכת הכהנים. הוא אומר כך, ציטוט מספר 3. שברכה יוצאת מפיו של הכהן, 60 אותיות שבברכת הכהנים יוצאות ומעופפות ברקיה, וממנים 60 שרים על כל אות, וכולם מודים על כל הברכות. 60 אותיות בברכות, משום שישראל 60 ריבו נמצאים תמיד בעולם, וכל אחת שבאותיות שבברכות היא ריבו אחד, ועל כן הן כנגד 60 ריבו שבישראל.
טוב, זה יוצא לנו מהמבנה של המערכת, שהיא מתקנת אותנו, מנהלת אותנו, משם בהנהגה והשגחה עלינו, שהיא נקראת זרמפין. זעיר רמפין זה פנים קטנות בארמית. למה פנים קטנות? כי בדרך כלל כך היא פועלת עלינו בצורה כדי להחזיק אותנו בסטנדבי, בוא נגיד, בהמתנה ככה. מה זה בהמתנה? מלמעלה נותנים לך חיים. עכשיו, אם אתה רוצה לזכות גם כן לחיים שישנם למעלה, אז אתה מעורר מן, בקשה, ואז אתה מקבל מלמעלה תוספת. ואז הזרמפין הזה, במקום זעיר רמפין, הוא נעשה גדול, אריך רמפין, פנים גדולות, ארוכות. וזה בתורה, כמו שבתורה כתוב, קומה השם ויפוצה יביך, כן? זאת אומרת שיש קימה של הבורא, בורא זה נקרא, הקדוש ברוך הוא זה נקרא אותו זרמפין, אותו הפרצוף, שמאיר עלינו. אנחנו לא יודעים מי הוא המעציל העליון, הוא מנותק מאיתנו לגמרי, אלה שפועל עלינו דרך מערכת שנקראת זעיר אמפין. לכן ככה, עכשיו, זעיר אמפין הזה הוא מחולק לשישה חלקים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שש ספירות. אם אנחנו מתחברים לאותו זעיר אמפין ולקדוש ברוך הוא במצב שהוא נמצא, במצב הקטנות. עכשיו, מה זה קדוש ברוך הוא במצב הקטנות? זה מין מילים
דבר והיפוכו, כן.
מאוד לא יפות, כן, גם כן, מה זאת אומרת? אלה שאנחנו מתחברים עליו במצב שלנו הוא נראה קטן. ואז ואנחנו מתחילים לעבוד על זה שאנחנו מתחברים עליו בכל זאת במצב שאפילו קטן, כי זה הרצונות שלנו כך מסתירים לנו אותו. אז אנחנו גורמים שהוא מתחיל לעלות בעינינו, ואז זה רמפין עולה לדרגת אריך רמפין דאצלות. ובמקום שש, הופך להיות לשש כפול עשר, בכל אחד מהספירות שלו זה 60, ועולה דרך אישסות, אבא ואימא, לפרצוף ארי חמפן, שאז הוא מקבל עוצמת ריבו. זאת אומרת, 60 ועוד ריבו. ריבו זה 10,000. וזה נקרא מספר ישראל. שאלו שנמצאים בכיוון ישר כל, מגיעים לעוצמה של 60 ריבו, מגיעים לראש דה ארי חמפין. זה גמר התיקון.
ומה זה אומר שהכהנים נותנים או עושים את הברכה הזאת? מה זה לעשות ברכה או לתת ברכה?
זה מלמעלה שמביאים את האור, המקשרים, קונדקטור, איך להגיד?
מטעמים.
מטעמים, כן, מטעמים את האור מלמעלה לישראל שלמטה. יש סדר מיוחד בהמתת האורות מלמעלה, ש... הם לא יכולים לבוא בצורה ישירה, כמו שאצלנו. אתה לא יכול, אתה חייב תמיד שיהיה לך קומוניקציה נכונה, קשר נכון, השתוות בין כלי שאתה משתמש בו למשהו שאתה מאמין, עובד בו. לכן האור העליון הוא צריך לעבור דרך מערכת ההמתה. והכהנים שמלבישים את האור הגדול, אור החוכמה, באור דחסדים, הם מעבירים אותו למטה בצורה כזאת שאנחנו יכולים להשתמש בו. הכהנים זה בתוכנו, זה לא האנשים שעומדים לחוד. הכל מדובר בתוך האדם, שבתוך האדם יש כאלו תכונות. אז כלפי כל הרצונות שלי, אני צריך להרכיב מערכת, לגלות, אם נמצאת בי, אבל לגלות אותה, שהיא המערכת שדרכה האור העליון ימלא אותי. ויהיה השם השם עליך, זה נקרא.
אנחנו שומעים בתורה הרבה פעמים, הבורא מצווה. מה זה, מה זאת אומרת שהבורא מצווה? אם זה תכונה...
שאותה הצורה של זרמפין שמתגלה לך, אותה צורת העליון שמתגלה לך, הגילוי הזה זה בעצם ציווי. שאתה רואה שככה זה, אתה לא יכול אחרת. זה כמו עכשיו בטבע, אתה מגלה משהו, נגיד, שזה, אתה מגלה שזה חם, אש. זה ציווי לא לנגוע בזה.
וכשהוא מצווה אותנו, למשל, להוציא מחוץ למחנה את האנשים הטמאים, מה הכוונה?
מחוץ למחנה, זאת אומרת, מחוץ לחיבור בין כולם. אם אתה מגיע, אם נגיד, ישנה אנושות, 7 מיליארד אנשים, עם איזה רצונות אני יכול לבוא אליהם ובאיזה לא? אז ודאי עם הרצונות האגואיסטיים אני לא יכול לבוא אליהם ולהתחבר ולשרת ולהשפיע. זה נקרא להוציא מהמחנה.
זה הטמאים כאילו?
זה, כן, אלו הרצונות הם הטמאים, ככה הם נקראים. רק בתורה זה מדובר כאילו על בני אדם, אבל זה מדובר אך ורק על התכונות והרצונות הפנימיים שלנו.
ובמקביל כשבן אדם נשבע או נשבע שקר, מה זה בן אדם נשבע בשם הבורא או בשם השם? מה זה אומר שהוא נשבע?
נשבע זה נקרא שהוא האמת לא רואה, לא מרגיש, לא יכול לעשות ביקורת. ואז הוא הולך על הדברים שטועה בהם.
לא יכול לבקר את עצמו.
כן.
דיברת קודם על אישה סוטה, ואני רוצה לקרוא קטע מספר הזוהר שמדבר על זה. תיארת את זה כהרצון לקבל לא מתוקן שאי אפשר לעבוד איתו. אז בציטוט מספר 1, בזוהר לעם, פרשת נשא, מאמר הסוטה. למה יביא אשתו אל הכהן ולא לשופט? משום שהכהן הוא שושבינה של המטרוניתא, המתקן את המלכות לזיווג עם זרנפין. ועל כן שייך לו תיקון הפגם של הסוטה, המגיע עד המלכות. רק הכהן ראוי לזה, משום שהוא שושבינה של המטרוניתה, וכל נשי העולם מתברכים מכנסת ישראל, והכהן עומד לתקן דברי המטרוניתה, המלכות, ולעיין בכל מה שהיא צריכה, משום זה רק הכהן ראוי לזה ולא אחר.
זאת אומרת, ראוי לתקן את הפגם הזה, ראוי לגלות את הפגם הזה. כן. אז סוטה זה רצון לקבל, שעדיין נמצא בחזקת על מנת לקבל לעצמו. וודאי שבצורה כזאת הוא לא ראוי לרצון הזה לשימוש. צריכים לתקן אותו. וכהן זה הכוח הגדול שבעולם, שבאדם כוח הגבוה, שכן מסוגל לברר ולתקן. בירור זה בעצם התיקון. כי אם ברגע שאני רואה שהדבר הזה הוא מזיק, אני כבר לא משתמש בו. כוח הגנתי שלי כבר מספיק הוא כדי שאני לא משתמש.
אבל יש פה משהו שזה לא סתם אישה, זה אישה שהייתה כבר נשואה, אישה סוטה מבחינת רצון, זה כאילו רצון שכבר היה בנישואין, זאת אומרת הוא היה מקודש.
נכון.
ואז הוא הפך להיות סוטה.
ואז יש תוספת רצון שהוא כבר לא יכול לעמוד בהבטחה שלו, להיות בעל מנת להשפיע, לעשות טובה לזולת, אלא רוצה לעצמו, ואז איך אתה בודק זה כך או לא, אתה צריך את הכהן או אור מה שאתה משיג בכלי שלך, כן? שישפיע על הרצון הזה, ואז אתה רואה, אתה כן יכול ככה לבד לממש אותו או לא?
יש פה עוד פעם...
הכל עבודה פנימית. אין כאן שום דבר מחוץ לאדם.
יש פה עוד פעם איזושהי תחושה של אפליה בין הגברים לאנשים. אוי,
לאן אתה מושך?
כן, יש פה... האישה היא שכשהיא נועפת, היא צריכה לבוא לכהן הגדול והגבר לא. למה זה?
גבר זה נקרא כוח המסך, על מנת להשפיע. אם כוח המסך הזה הוא לא יכול להיות, גם הוא יכול להיות עבריין, אבל הוא לא יכול להסביר. אישה זה כנגד רצון לקבל, וגבר זה המסך, התגברות, במילה התגברות. הרצון לקבל אפשר להשתמש בו בעל מנת לקבל, בעל מנת להשפיע. מסך אתה לא יכול להשתמש בו בעל מנת לקבל. הוא יכול להיות או לא להיות. ולכן יש חוקים לגבר יותר כביכול פשוטים או יותר חופשיים, מה שלאישה. כי אישה אתה יכול לסובב לשימוש הרע. גבר אתה לא יכול לסובב לשימוש הרע, אלא פשוט לא נמצא, מת, נעלם, אבל לא שמשתמש ברע.
אז זה לא אפליה, בסופו של דבר זו לא פעם הרצונות שלי וזה אצלי. זו לא פעם, הגבר והאישה ודאי, זה הרצונות שלי.
ודאי, ודאי בתוך האדם.
בסדר, עכשיו נרגעתי, אני אהיה בשקט עם אשתי בבית.
אני חושב שזה שלב טוב לעבור לשלב המושגים שלנו.
בבקשה.
בשלב המושגים אנחנו מגדירים בקצרה את המושגים המרכזיים בפרשה, והמושג הראשון, תמה.
תמה זה רצון לקבל, שהוא כבר חייב להיות בדרגה שלו. תמיד מדברים על דרגה. זה כמו אצל ילד. מה שלקטן זה בסדר, לגדול יותר זה כבר לא בסדר. גם כאן. בכל דרגה, תמה, תאור וכל הדברים האלה, אנחנו רואים שבתורה זה כאילו חוזר באותו סיפור. אבל זה שוב, זה סיפורים, כביכול דרישות, אבל כל פעם בדרגות חדשות. כי כל הפרשיות הן בעצם התקדמות בעליית המלכות לדרגת הבינה, בתיקון של הרצון לקבל שלנו, עד שאנחנו מגיעים לארץ ישראל לשימוש בהם על מנת להשפיע, לטובת הזולת, לאהבת הזולת. אז יוצא ככה שהתמה זה נקרא רצון לקבל, שהוא נמצא בעל מנת לקבל, בכוונה על מנת לקבל, וצריכים לתקן אותו. אבל אפשר לתקן אותו. יש כאלה שאי אפשר לתקן. אבל מתקנים, בדרך כלל מתקנים על ידי התיקון שלו נקרא כשרות, שאז נעשה כשר לשימוש. כן? והתיקון הוא על ידי כל מיני חוק, כמו שכנגד החוקים שלנו, כמו שאצלנו חוקים. כן? זה באש או במים וכן הלאה. ככה מתקנים.
מה זה גזל?
נו, תגיד אתה.
גזע זה נשמע לי גניבה. אני גונב משהו. זה נשמע, אם אני צריך עכשיו להסביר את הזה, זה נראה לי קשה.
אותו רצון לקבל, אותו רצון לקבל, כבטח. אין יותר, כל החומר זה רצון לקבל. כל החומר זה רצון. איך למלות את עצמי. אם אני גוזל, זאת אומרת, מה שמגיע כבר לבורא או לאחרים, באיזה דרגה אנחנו יכולים? יש אני, יש כולם, כן, אנושות נגיד, זולת, ויש בורא. שלושתם, לכן, מאהבת הזולת לאהבת השם. שלושת הדרגות האלה. אז אני יכול להיות גוזל כלפי החברה, כן? וגם כן כלפי הבורא. זאת אומרת, מה שמגיע להם, שאני צריך כבר לתקן את הרצון שלי בלשמש את החברה, זולת או בורא דרך זה, אי אפשר אחרת אלא רק דרך זה. אז אני עדיין לא נמצא בזה, וכבר לפי כל התנאים אני כן יכול לתקן את זה, ומגיע לי ואני חייב, ולא עושה, אז נקרא גזלן.
מהו נזיר?
נזיר זה שמסתפק בתיקון מוגבל, ועל זה צריך להביא קורבן. זאת אומרת, השלמה שבמקום אותם התיקונים שהוא עושה בלקבל על מנת להשפיע, הוא צריך לעבוד בדרגה שלו.
אנחנו שומעים שה...
גם כן אנחנו נלמד פעם, השערות, כל הסימנים האלו, כן, של נזירות.
שהוא לא גוזר את שיער ראשו.
כן, השיער, סוער, מאיפה זה בא, מהראש העליון דרך אמפין. כן.
אנחנו שומעים פה את המילה הנייד, נייד, המשכן כאילו נייד, צריך להיות נייד כל הזמן. מה הנייד הזה?
נייד כי אתה כל פעם צריך לעלות בדרגות. כשאתה מגיע לדרגת הבינה, רכשת תכונת השפעה ממש במלואה, אז כבר זהו, אתה נכנס לרצון הקבוע שנקרא ארץ ישראל, ואז אתה מקים את המשכן. וגם שם יש לך כמה תחנות במשכן, אבל זה כבר מצב כאילו הקבוע. כן? מה שאם כן כאן, כל הזמן אתה מתקדם, ולכן כל המבנה שלך כל פעם משתנה. ואתה מגיע להקמת המשכן, אבל זה, אם אנחנו מדברים על התהליך, התהליך הוא שאתה לא כל הזמן זז במדבר. לא. אתה עושה, אתה מעלה את עצמך מאביות שורש לאלף, בית, ג' ד' בדרגות של המדבר, בעליית מלכות לבינה, ואז בכל מצב רק אתה משנה את המשכן. לכן יש לך ספירה, יש לך משכן, זה מה, ארבע פעמים העיקרים.
רב לייטמן, ממש סיכום הפרשה שלנו היום בכמה מילים אם אפשר.
מדובר על התקופה הראשונה, על התחלת המסע. במה אתה חייב להצטייד כדי לצאת למדבר. שכל הרצונות, מה שהיו לך פעם מצרים על מנת לקבל, מה שאתה עשית מאמץ ועלית מהם ולא רצית להשתמש בהם, זה נקרא שברחת ממצרים, אתה עכשיו מקבל המאור מחזיר למוטב, ומתחיל לחיות אותם הרצונות מהמצרים, ולהעביר אותם לדרגת המדבר. ואחר כך מדרגת המדבר, על אותו כוח התורה, תעביר אותם לדרגת ארץ ישראל. זה שלושה חלקים, מצרים, מדבר, ישראל, שאנחנו צריכים לעבור.
אז נמשיך את זה בפרשה הבאה. תודה לך, הרב לייטמן. תודה לך, אורי שבתאי.
תודה רבה.
שבת שלום.